פרק ו', פסקה ה', בספר אורות התורה. יש מגמה אחת לתורה, יש הרבה מגמות לתורה. מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה ענף, זה לא התורה כולה, זה לא המגמה הכוללת, זה ענף. יש מגמה אחת לתורה, לעורר את הצד הרוחני העליון שבאדם, שיהיה עסוק במושכלות קדושות ויסר משיקוע בהמי גופני שמדלדל את כוח עצמיותו. זאת אומרת, רוצים, יש פסוק כזה בקהלת, לא עושה במשלי, אורח חיים למעלה למשכיל, למען צור משאול מטה. נכון? מה אתה? זה נורא. איך יכולת לחשוב שזה? היום יום שלישי. כן, טוב. קיצור, אורח חיים למעלה למשכיל. זאת אומרת, האדם המשכיל שם את אורח חייו למעלה. כי יש למטה הרבה זבל בעולם, הרבה שפלות, הרבה גסות, ולכן האדם ראוי לו להתעסק במושכלות עליונות ולא בשפלות והגסות של העולם הזה. כן, זאת אחת המגמות של התורה. כן, ומצד המגמה השלילית, כלומר השלילית הכוונה לא שזה רע, כן, אלא דרך השלילה של הסרת הרע מכל ענייני תורה, של הסרה מרע, כל ענייני תורה שווים הם. כן, כל דבר בתורה מעסיק אותך במושכלות קדושות. אז זה לא משנה אם אתה לומד הוויות דבאי ורבה, או שמה אתה לומד מעשה מרכבה. בכל מקרה, אתה שר מן הרע בזה שאתה עסוק בתור. יש אז הלכה תנכית והקדומה, שהיום לא בפועל, זה הלכה של ערי מקלט. מה זה ערי מקלט? מי גר בערי מקלט חוץ מרוצחים? לוויים. הלוויים, כן? הלוויים, במה הם עוסקים כל החיים שלהם? בתורה, נכון? הם לומדים תורה. זאת אומרת שערי המקלט זה הישיבה. אז מה יש בישיבה? יש אנשים שלומדים תורה, כי לכך נועדו, ויש אנשים בשיקום. שני סוגי אנשים מאכלסים את הישיבות. מה? בשיקום. אנשים חלשים. מה? להיות מה? רוצחים?
לא.
שיקום. לא צריכים לשאר כל החיים. עד מות הכהן הגדול. אז תלוי, אם הכהן הגדול הוא בן 14, אז והרוצח הוא בן 70, אז הסיכוי שלו לצאת משם קטן. מה? כן, יצא משם. אבל מעניין, כתוב בגמרא שהמשפחות של הכהנים הגדולים היו, כן, היו זינות את הרוצחים, שלא התפללו. ומצד המגמה השלילית של השרה מרע, כל ענייני תורה שווים הם. אמנם מצד ההתגלות העצמית של האור האלוהית שמרווה את הנשמה, יש הבדל גדול בין דבר גדול לדבר קטן.
יש הבדל אם תלמד מעשה מרכבה
מדיוק, יש הבדל. כן, מה שאמרו דבר גדול דבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות דבאי ורבה. אז צריך קודם כל, אז ברור שאם אתה רוצה לסור מרע, לא משנה מה אתה לומד, אם אתה רוצה לעסוק בעשה טוב, זה ברור שמעשה מרכבה הוא יותר גדול מאשר הוויות ודבאי ורבה. כן. כתוב, יש מגמה אחת לתורה. הוא לא אומר, מגמת התורה היא. הוא אומר, יש מגמה אחת לתורה. לכן זה אחד מן הענפים. כן, זה מה שאמרנו לפני שהגעת. כן, זה אני פשוט לוחץ. מה המסקנות?
זה
מושכלות. מושכלות. לעסוק בעניינים שכליים קדושים. מציאות אלוהים, המלאכים, הנשמות, המוסר. כן? ובסופו של דבר גם ההלכה. גם זה מושכל קדוש. אבל זה יותר קטן. הלימודים המעשיים. מה זה לימוד מעשי? הלכה. כן? זה מה שנקרא, לומדים תורה כדי לדעת מה לעשות. זה הצד המעשי. לא רק בשביל זה לומדים תורה, אבל יש גם הצד הזה. הלימודים המעשיים הם מזונה של הנשמה, בונים אותה בחלקיה באותה הצורה שהיא קבועה מעצם טבעה, כדרך שהמזונות הגשמיים בונים את הגבייה. גבייה הכוונה הגוף, כן? והעיונים העליונים, הגיון הדעות, השירה והתעלות הרוח, הם אווירה של הנשימה אשר לנשמה. אין, אי אפשר לחיות רק ממזון, אי אפשר לחיות רק מאוויר. כל מה שיהיה האורגן מחולקל במזון יותר מבריא, יקבל יותר ויותר את השפע הטוב שאוויר הטהור משפיע עליו. למה יוצאים לאוויר הצח? כדי לעכל. לעכל, אדם אכל, אכל טוב, אז אומרים לו, לך תטייל באוויר הצח. אין, האוויר הצח הוא גם מבליע את המזון בצורה יותר בריאה. מעכל. איזה, מה זה הדברים האלה? העיונים העליונים. כן, אז מסביר. העיונים העליונים שהם הגיון הדעות. הגיון הדעות זה לימודי אמונה. השירה זה השיר. שירה? לא, לא. לא, 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 זה, הוא לא מתכוון לזה. הוא מתכוון לחלק של שירה. אדם עוסק בשירה. למשל, פיוטי רבי יהודה עליהם. זה שירה. נכון? להבדיל אלף ההבדלות, הקיץ' הדתי שבקלטות של היום, גם זה שירה. מה? אוי אוי אוי. נכון? גם זה שירה. נכון? נכון. אבל גם שירה. כן? גם לא דווקא דתית. נכון? למשל, נדנד, נדנד, רד, עלה, עלה, ורד. מלמעלה, מלמטה. רק אני, אני ואתה. אם אתה שם לב, השיר הזה הוא שיר עמוק מאוד, שמדבר על ההתייחדות של האדם הבורא. מלמעלה, מלמעלה, רק אני, אני ואתה. נכון, אז תגיד שזה חול, זה גדול ועמוק. כן, כל הדברים האלה, הם צריכים, האדם ללא שירה, הוא אדם מת. כן? איך אמרו חז"ל? כל הקורא בלא שירה, ושונה בלא זמרה. עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אדם שלא שר, יש פה איזה משהו מיובש. לא יודע אם פעם נכנסתם לספרייה של האוניברסיטה. אז תנסו בספרייה של האוניברסיטה להפיל עט על הרצפה. ספרייה, נכון? תנסו לתופף בתוך בית המדרש, מי יודע אם ישמעו אותו. זה ילד במקום חי, במקום שכולו הוא פונה אך ורק למופשט. כן. לא, זמירות. מה ההבדל בין זמרה לבין שירה? מה השורש של המילה זמרה? לזמר. לזמר זה לחתוך. לזמור, זה נכון. לזמור את קצות הענפים זה חיתוך. זאת אומרת שהזמרה זה מין אסתטיקה חיצונית. זה הרמוניה, זה נחמד, זה יפה. זה נקרא, וזה לא נוגע לעומק הנשמה. מה שאין כן השירה, שיד רבה משון שרשרת. זאת אומרת, זה מה שמוציא לפועל את הפנים. אז אם אתה רואה את התורה כבעלת ערך אסתטי, אתה לוקח ממנה את השירה שבה. אבל מה נאמר בברכת השתבח? הבוחר בשירי. אם יש בוחר בשירי, ממילא יש גם ערך לזמרה. שירי, זמרה. אם יש תוך מחובר, אז יש גם ערך להופעה החיצונית. בסדר? ככה היה מסביר הרב צבי יהודה בשם אביו, הרב קוק.
הרב מסביר עוד פעם?
מה? שירה זה מה שחושף את הפנים. זמרה זו אסתטיקה חיצונית. יש לפעמים אנשים שמסתכלים על המוזיקה כעל דבר חיצוני. מה זאת אומרת? למשל, זה רקע. יש מושג נורא שהתחדש בדורות האחרונים, זה המושג של מוזיקת רקע. למה אתה לא סוגר את הדלת? בבקשה. מה שנקרא מוזיקת רקע. מוזיקת רקע זה דבר נורא. זה מתייחס אל המוזיקה כן, איזה בוסם שמטהר את האוויר. כאדם המהלך בסופרמרקט, ושומע בדם דדם 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 20% הנחה על מוצרי ניקוי. כן, אז זה שישקל מה? מוזיקות מעליות. יש גם מעליות. כן, אז זה, לעומת זה, יש מוזיקה שדורשת מן אדם התבוננות. כן, שתיתן לדבר לחדור תוך הנפש. זה השירה. זה בא ממעמקי הנפש. אז זה השירה. מה זה התעלות הרוח? התעלות הרוח זה מה שהאדם עובר בתור חוויה פנימית. הגיון הדעות והשירה אתה קולט מבחוץ, התעלות הרוח אתה קולט מבפנים. אוקיי? אז כל הדברים האלה הם בבחינת אוויר, אוויר לנשימה של הנשמה. אי אפשר לנשמה לנשום בלי שירה. הגענו למשל בעולם המערבי למצב כזה שאדם יוצא לרחוב ושותק. בעולם המזרחי אדם יוצא לרחוב ושר. זה סימן שבמזרח חיים יותר. מזרח העולם, זאת אומרת ממרוקו מזרח הצין. כן, אדם ברחוב שר. לא, 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 לא. טוב, כן.
מה? נדבר. יש את הלימודים שהם הלכה, ויש עכשיו כאילו יש על המילה, השירה ואיתם דעות.
נו.
יש עוד פרקים פה.
למה אתה מתכוון?
ההלכה זה כאילו גרוע, התחמות יותר מהלכה?
כן, אפשר גם להגדל. טוב, מכאן שצריך אדם, גם זה וגם זה. על הפסקה זין. מגדל הפורח באביב. מה זה מגדל הפורח באביב? זה מטוס. זה ביטוי בגמרא במסכת נדרים, גם במסכת סנהדרין, על דואג ואחיתופל. דואג ואחיתופל היו תלמידי חכמים גדולים שהיו דורשים 300 הלכות במגדל הפורח באביב. מגדל הפורח באביב, קודם כל לפי ההלכה מדובר על דבר באמת כזה, מגדל כמו ארון שבו אדם נתון והוא פורח באביב. אז יש בזה הלכות. מה?
כדור פורח?
כן, כדור פורח, כדור. יש הלכות בדבר הזה לגבי דיני טומאה וטהרה. למשל, אדם נמצא בתוך מגדל והוא פורח באוויר והוא עובר מעל קבר, האם הוא נטמא או לא נטמא? לאחרונה, כן, היה איזה בלגן, תלמידי חכמים כהנים מחוץ על הארץ לא רצו לטוס במטוס שיוצא מבית גוריון, כי מעל טומאה וטהרה בית גוריון הם עוברים מעל בית הקברות של חולון, ואז הם נטמאים. ואז אחד, איזה אדמור שלקח מטוס עד כפריסין, הוא מכפריסין נסע כדי לא לעבור מעל חולון. יש אחרים שלקחו שקיות של זקה, זיהוי קורבנות אסון, והתעטפו בזה בזמן שהם עברו מעל הבית קברות. בקיצור, בלגן שלם. לדעתי זה הכל שטויות. מה? איזה, לא יודע, לא יודע, לא יודע. בסוף, מה? בסוף הם מתאמים גם את המטוס עצמו. כן? אבל, בקיצור, זה, לעניות דעתי זה שטויות. הם לא צריכים לעשות את זה, אבל זה שייך להלכות האלה. כן? ההלכות של מגדל הפורח באביב. כמו שאתה אומר, כשאומרים מגדל הפורח באביב, הם כאילו גם לעוד דברים. מדובר על עיונים, עיונים מופשטים. יש לאדם לפעמים עיון מופשט. אין לו השלכה מעשית. אין לו השלכה מעשית, זה עיון טהור לשמו. זה נקרא מגדל הפורח באביב. אף שאפשר להנהיגו ברום האוויר, אבל קשה להתוות לו חילוק דרכים בדיוק הגון. כן? כלומר, המגדל, הפורח באוויר, קשה לתת לו תוואי מדויק. היום זה כבר יותר. כלל גדול לימדנו הרמב״ם בהקדמתו למורה נבוכים. לא כל פרט במשל צריך שתהיה לו התאמה בנמשל. כן, במהלכי השכל הגבוהים, בטעמי תורה, כלומר, כשאתה בא לעסוק בצד הפנימי, הנסתר של התורה, צריך גבורה יתרה. להדוות להם אורחות פרטיות. כן, יש הרבה פעמים נטייה להגיד סתם כל מיני דברים. כן? ממילא הכל זה אותו דבר, זה רוחני, זה עבודת השם, זה לא משנה. אין שם דיוק. חושבים שרק בהלכה, בהלכות בשר וחלב, שם יש דיוק. כאילו שבתחום הרוחני אין דיוק. אז מה זה?
צריך לדייק.
צריך לדייק מלימודי אמונה. כן, לימודי אמונה, זה ככה המגדל הפורח באוויר. שם צריך לדייק עוד יותר. אבל זה יותר קשה לדייק, אז לכן זה דורש קבורה. זה דורש קבורה מן האדם. כן, צריך גבורה יתרה להדוות להם אורחות פרטיות. נכון. כאשר החוכמה האנושית מתאמצת גם כן להדוות דרכים מדויקים במערכת האוויר. בדיוק כמו שיש מסלולי טיסה, אז גם בדברים הרוחניים צריך לדייק. גדולה היא מעלת דואג ואחיתופל בדרישת התורה, שהעמידו בעיות במגדל הפורח באוויר. אף על פי שלא באו לידי מסקנה, מכל מקום, הספק הוא התחלה לפתרונים. אם כי דואג ואחיתופל היו אנשים שעם כל גדולתם בתורה אין להם חלק לעולם הבא. כתוב שהם היו דנים, היו מבקשים 300 קושיות במגדל הפורח באוויר. לא, 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 בהלכות, לא של מטוס, לא היו מטוסים במחזה. הכוונה, כן, במציאות הזאת. למשל, אתה לוקח בן אדם, זורק אותו, שם אותו במגדל, זורק את המגדל. אז מה קורה בזמן שהוא עובר מעל בתי קברות, למשל?
כן, כאילו בהלכה שלנו.
כן, אבל מסבירים לך שהכוונה שלהם, הכוונה הפנימית של הגמרא הזאת, זה לא דווקא שהם דיברו על מגדל הפורח באוויר, אלא שהם דיברו בעיונים מופשטים. הם היו, לא, הם עסקו גם בהלכות מעשיות, אבל היו עוסקים גם בעניינים רוחניים מופשטים.
יש נטייה לדעת גם
לאנשים בכלל, כל הזמן, הם באים לכוח את הסיכום מהפציאציות על הסוציאציות. כן, זהו, זה עשה שם לדייק, נכון? למשל, אחד מהספרים שיכולים הרבה, אם לא לומדים אותו כמו שצריך, יכולים לבלבל את האדם, זה ספר ליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן ברסלב זה ספר נפלא. אבל איך הוא בנוי? כלומר, מה סגנון המחשבה שיש שם? זה לא סגנון רציונלי. יש מילה שחוזרת על עצמה, בחינה, כן? כל הזמן, בחינה. זה בחינת זה, ומכיוון שזה בחינת זה שהוא בחינת זה, אז זה גם בחינת זה. אז ברור שזו מחשבה אסוציאטיבית יותר ממחשבה רציונלית. אז אף על פי שאצל רב נחמן זה מבוסס מאוד, כי יש לו יסוד רציונלי שקודם לזה. אבל הניסוח שבו הוא מוסר את זה הוא ניסוח אסוציאטיבי. אז אם אדם נבנה רק מהספר הזה, אז הוא בסוף יוצא מן האיזון. לכן יש ככה הרבה משוגעים בברסלב. זה אחת מהסיבות. זה אמת, זה אמת, אבל זה לא הבסיס. זה מגדל הפורח באוויר. זה סכנה שיש שם. על כל פנים, דואג ואחיתופל הם אנשים גדולים. הם הצליחו לעסוק בשאלות האלה למרות שלא מצאו פתרון. זה שהם לא מצאו פתרון זה גם היה לרעתם. חז"ל אומרים שאין להם חלק לעולם הבא. יש ביטוי אצל חז"ל, כל תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. מה המשמעות? שאדם שדואג, אדם שדואג, אז תורתו מן השפה ולחוץ. זה הכרד. אסור לדאוג יותר מדי.
אין
כרגע
אמרו,
זה
בגלל
שהם
היו לפתרונות, או בגלל שהם מהשפה ולחוץ?
לא בגלל זה ולא בגלל זה. אלא בגלל שהם דיברו לשון הרע על דוד. היו אנשים רעים במידותיהם. צריך לדאוג. קצת, אין מגלים ספרי תורה אלא למי שליבו דואג בקרבו. צריכה להיות דאגה פנימית, דאגה ליבית, צריך להיות, כן? אבל אם במקום דואג בקרבו זה כל הזמן הוא דואג, זה רע. בכלל כל גדול יש בכל הדאגות של החיים. אני זורק לכם טיפ, כן? צריך לדאוג לזה, לא צריך להיות מודאג מזה. אין דואג למודאג. כן? כלומר, עכשיו, תשקה את העציץ, תדאג לעציץ. אז זה לא אומר שכל היום תגיד, מסכן העציץ, העציץ, מה יהיה אם לא השקיתי אותו? מה יהיה אם הוא יתייבש? אחרי שהשקית אותו, אולי השקיתי אותו יותר מדי, אולי פחות מדי, מה יהיה? אוי ואבוי. זה באמת הרסני. צריך לדאוג לעציץ, לא צריך להיות מודאג מן העציץ.
הרגש לא תמיד
נשלט. אני אסביר לך. גם כשאדם נשלט על ידי הרגש, זאת החלטה רצונית שלו להיות נשלט. יש כלל גדול שלימדונו הפסיכולוגים, והוא שכל מצב נפשי שאדם נתון בו הוא מעוניין בו. מה?
מנהג הרצון של להיות מודאג דווקא מהדברים האלה?
כן, ברצון, ברצון המודע הוא חושב שזה חזק ממנו, מצד האמת הוא רוצה את זה. מה? מה רע בזה? רע בזה יותר טוב. זה שאחריות עלינו זה מצוין, זה אומר שכל הפשלות שלנו זה פשלות שלנו, זה שלנו, זה לא שאני שואל. מביא לכל ההצלחות שלך הם גם הצלחות שלך. מה שאין קדימה היינו אומרים, תראה, אתה לא אשם בפשלות, אז גם ההצלחות שלך הם לא שלך. אז אתה לא אדם חי, אתה ליד החיים. אבל מי שאכל אותה בגלל שהוא גרם לעצמו, אשרי חלקו, לפחות הוא אדם חי. לא צריך לחטט, צריך לעשות חטא לפעמים. כן, כן, שאלת חכם חצי תשובה. עצם זה שאתה יודע מה חלקי הספק, אז אתה בדרך לפתרון. נגיד שאדם שמוטרד מאיזושהי בעיה, יש איזו שאלה, הוא לא מצליח לפתור, כל הזמן זה מטריד אותו השאלה, אבל הוא לא נשאר כל הזמן בוהה. הוא אומר, אולי אפשר לפתור מהצד הזה? לא, יש פה קושיה. אולי מצד זה תבוא הפתרון? לא. לאט לאט, מרוב שהוא מתעסק בדבר, הוא מתקרב אל מרכז האמת, הוא מצמצם את המרחב של הספק. בסדר? אין הספק הוא התחלה לפתרונים. השאלות גורמות לו לברר יותר איפה הפתרון. כן? זה כמו שאתה מחפש את הפיל במדבר סהר, אתה חותך את מדבר סהר על שניים, עכשיו אתה יודע, בו בחצי סהר הוא נמצא, פה הוא לא נמצא, הנה כבר התקדמת. אתה חותך את החצי הזה לעוד שניים, יש לך רבע, עד שאתה מגיע למצב שבו אתה מוצא את הפיל בדיוק. אחר כך אתה חותך גם את האזור הזה, אז יש לו רק שני רגליים לעמוד, היא נופל.
אבל חז"ל אומרים, למה הם לא
הגיעו
לתשובות?
לא, 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 פסקה ח', זה נכון, זה נכון, אלא אם כן מדובר ביום גשום בשער. פסקה ח', לפעמים אין אדם יכול ללמוד מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה. יש הרי הכוח, הכישרון הנדרש לתפילה הוא כישרון של רגש, והכישרון של הלימוד הוא כישרון של שכל. אם כן, שכל דוחה את הרגש ורגש דוחה את השכל, ועכשיו הוא מצא שהוא משתוקק להתפלל. מכיוון שהוא משתוקק להתפלל, העבודה השכלית מתעכבת, וכל זמן שלא יתפלל עדיין כראוי, הנשמה צמאה, ודומה הדבר כמי שצמא הרבה, לא לקח מים, שאינו יכול לאכול עד אשר ישתה תחילה לשבור צמאו, ואחר כך אוכל לאכול. הרגשה הזאת מפותחת היא אצל מי שנשמתו גדולה ושורש אור צדיקים שרוי בתוכה. כן, יש אנשים עד כדי כך הוא לא יכול ללמוד כי הוא לא יתפלל. באמת, לא כולם כך. כן, יש אנשים שיש להם נשמה מיוחדת כזאת, שבלי מזון התפילה הם לא יכולים ללמוד. זה אצלם חיוני. אז אל תלמד, לך תתפלל, אחרי זה תלמד.
זה תכונה
שאפשר לפתח, אבל הוא אומר שזה מצוי באופן טבעי אצל אנשים בעלי נשמות גדולות. גם לא בטוח שזה טוב לפתח את התכונה הזאת באופן מלאכותי, כי אולי עדיף שאדם ילמד. תגיד לאדם שרוצה ללמוד כל היום, אתה אומר לו, תראה, זה חשוב מאוד שתגמור ספר תהילים פעמיים ביום. הוא לא בנוי על זה, זה לא, הוא לא בשביל ספר תהילים פעמיים ביום. אז תעזור אותי בשקט, תן לו ללמוד. השאלה עד כמה צריך תגרת השם, צריך איזון באדם. אבל יש אנשים שאצלם ההשתוקקות לתפילה היא כזאת שזה מעכב את הלימוד, אז הוא צריך ללמוד, הוא צריך להתפלל.
זה כל אחד בטח יש את זה מבחינה כזאת.
כן, אבל פה מדובר בצורה גדולה. כן, ובכללות יהיה בזה יסוד התפילה כמו הכשרה לתורה, כי שתיית המים המזינים בדרך עזר להעביר את חלקי המזונות בכל חלקי הגוף. אחת הסיבות ששותים זה כדי שהמזון יעבור לחלקי הגוף השונים, נכון? אז גם פה התפילה היא כמו מים אצלו, המים שמעבירים את המזון לחלקי הגוף. השכל, כן. נכון, מה שאתה משיג מבחינה לימודית, אתה צריך להפנים את זה, להטמיע, יפה מאוד. אז התפילה מטמיעה. לכן צריך גם ללמוד לפני התפילה. למה? כי בתפילה אתה מעמיק בדרכי הרגש את מה שהשגת בדרכי הלימוד. ואם לא יהיו מזונותיו נתונים, לא יועילו המים המעבירים. ומה יקרה? אז אדם יגיד, אני רק אתפלל. צריך שיהיה מלא אוויר. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. זה פסוק. כן? מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. מסופר בגמרא על אחד התלמידים שהיה דוחק ברבו. אמר, הגיע זמן התפילה. אמר לו הרב, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. כן? כי הרי אתה פה מגביר את כוח הרגש על כוח השכל.
אתה יכול להעמיק את
הרגש? מה להעמיק? לחדד כאילו את ה... אפשר לחדד.
יש
דעולת מביאה
של
א', יחסות לזו, מעמיקה את זה. רבי ירמיה, הוויה כבקמי דרבי זרע. רבי ירמיה היה יושב אצל רבי זרע, והבו עסקה בשמעתה, עמדו תורה, נגע לצלויה, הגיע הזמן של התפילה, של התפילה. והבק המסרהב רבי ירמיה, כלומר רבי ירמיה היה דוחק ברבי זרע. קרא עליו רבי זרע, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועב. האדם פונה מטבע נפשו, תודה. האדם פונה מטבע נפשו אל רגשי הקודש, שלהשלימם ולהוציאה מן הכוח אל הפועל ממעמקי נפשו, דרושה לו התפילה. איך תגיע לרגשי הקודש? צריך להתפלל. אמנם בזה יוכל לטעות בדבר אחד כללי, שהרי כשם שיש לו נטיות רוחניות מצד טבע נפשו המשכלת, כן יש לו המון רגשות לכמה חפצים ורצונות חומריים. והנה זה ישכיל כל אדם, שבהרחבת הרגשות הסוערות בלבב האדם אל העניינים החומריים וכל השייך להם, אין טוב לאדם כי אם שיהיו מודרכים על פי משפט דעת התורה. מילים אחרות, אתה תתרגש יותר מכדי פעולת התורה, יותר מכדי פעולת השכל, אז אתה תתרגש לא רק מדברים קדושים, אתה תתרגש גם משטויות. והדברים והשטויות שאתה מתרגש מהם צריכות הדרכה של תורה, של תורה. לכן אם מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו שהיא הפעולה הרגשית תעורר ענייני תועבה שבתוכו, שאם הוא היה לומד תורה היו מודרכים על פי הספר. ראיתי? מה? מה מהר מדי?
לא,
אתה תראו איפה אתה חי? זה דעולת ראייה, אני חוזר לראות התורה. ת. לימוד גיאוגרפיה. גיאוגרפיה תורנית. לימוד המשנה וההלכות הפסוקות. זה הלימוד הקל. זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה מותר. לא, זה פשוט. לעומת לימוד עם סברות, עם פלפול, עם עומק, עם דרשנות וכו', זה משהו אחר, נכון? פועל בקודש, אותה הפעולה שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול. להישרת השכל התבססותו היסודית הממשית. היה איזה גוי אחד בגרמניה, הוא שמו עמנואל קאנט, פילוסוף ענק, בסוף המאה ה-18, מגדולי הפילוסופים בהיסטוריה בכלל. אז הוא היה אדם מאוד מאוד שכלי. כל היום היה לומד פילוסופיה. כשהוא רצה להירגע, היה לומד גיאוגרפיה. גיאוגרפיה זה מרגיע אותי, אני יודע, כן? בירת ארגנטינה, בואנוס איירס, יפה מאוד. כן? בירה של איזו מדינה היא אולן בתור? מונגוליה. כן? אתה רואה? זה מרגיע. מספר התושבים של נובוסיבירסק. טוב, זה אני לא יודע. כן? מה יותר מזרחה, נובוסיבירסק או ולדיבוסטוק? לדיבוסטוק, כן, כמובן. طيب مين شبه روسيا هو يودا אז זה לא חוכמה. אם כן, זה מרגיע, זה לימוד, אמנם נדרש, שטחי קצת, אבל הוא מלמד משהו. כן? איפה זה מצר מלאקה? מצר מלאקה.
ליד
מלאקה,
באזור של
זיהם.
ליד מלאקה, אדם של
מלאקה. מה? זה בין סינגפור לאינדונזיה, נכון? שם זה ממש, מצר מלאקה. זה המעבר בין האוקיינוס ההודי לאוקיינוס השקט בעצם. חשוב לדעת, אם פעם תהיו שם, שתדעו איפה אתם נמצאים. מה, מה אתה רוצה, אישור למה? יש גם צורך, גם צורך, כן, בטח. טוב, אז מה שאומר כאן הרב, שגם בלימוד יש מדרגה כזאת, יש ביסוס, יש הרגעה. זה ההלכות, דברים פשוטים, מסודרים. אלא מה? אז נדבר, טוב. גיאוגרפיה. גם זה, ספרי גיאוגרפיה זה לא הספרים העמוקים ביותר שבעולם. זה ספרים פשוטים. כתוב בהם, יש ככה ויש ככה, נכון? פה יש הרגעש פעיל, פה הרגעש הזה איננו פעיל. יש דבר שלא מכניסים לספרי גיאוגרפיה. פרחים, נכון? על פני כדור הארץ יש פרחים. אבל לא כותבים פרחים בספרי הגיאוגרפיה, למה? לא, כי זה דבר חולף. חולף זה דבר שקיצו קרב. למרות שהפרחים זה דבר היפה ביותר שבעולם, אבל את זה לא כותבים בספרי הגיאוגרפיה. זה מזעזע, נכון? זה מה שכתוב, וכל מה שהבאתי לכם זה מפרק ד', פסוק כף ב' עד כף ד', בהנסיך הקטן. טוב, לימוד המשנה וההלכות הפסוקות. אתה לומד דברים ברורים. פועל בקודש אותה הפעולה שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול. מה זה פועל? להישרת השכל מתבססותו היסודי הממשית, שהיא עמילן יפה לדברים היותר עליונים ומושגים. כן, עמילן זה מה שמחבר. כן, כשאתה עושה מאכל, אתה שם בו עמילן, זה כדי לדבק. ועל ידי זה בא האדם לידי קניין שכלי, איך לתפוס כל גודל בפשטות גמורה. זאת אומרת, הדברים הגדולים יש להם בסוף ביטוי מעשי פשוט, קטן, שלא יתשתש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן, שזהו מן דוגמה של מעלה. לפעמים אתה רואה מנהגים, התנהגויות, לא דווקא מנהג, אפילו תגובות ספונטניות של היהודי הפשוט וכו'. הגמרא אומרת, למה אנשים אומרים ככה? היינו דאמרי אינשי. למה בני אדם אומרים פתגם כזה וכזה? ואז רואים בזה עומק גדול. אז זה מראה לך שלא יתשתש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן, שזהו מעין דוגמה של מעלה. שהאידיאליות ביעפה של הגדלות העליונה, שהיא המביטה אל כל הקוטן שביש, לשכללו על כל פרטיו היותר דקים וזהירים. שכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא על ותנותו. ריבונו של עולם שברא את כל העולמות, ושיש לפניו מיליארדי מיליארדים של מלאכים ונשמות, הוא גם מתעניין בגרגיר חול היותר קטן שבאדמה, שכן הוא דאג לחוקים פיזיקליים מדויקים במבנה החומר היותר פשוט ושפל. לא? איך אנחנו היום מצליחים להגיע לתיאוריות על התהוות העולם, המפץ הגדול וכדומה? על ידי התבוננות באטומים, בחומר היותר קטן. כלומר, מהיותר קטן אתה מגיע ליותר גדול. לכן, אל תזלזל בזה שיש הלכות כיצד לקשור את צרוכי הנעליים, כי זה בעצם הביטוי היותר תחתיתי, זה הקצה, השפיץ, של עקרונות גדולים ומופשטים. כן. זה מה? נכון. למשל, אתמול שבאתי איזה זאת, לא משנה, למה קושרים שרוך של נעליים? קודם כל, איזה שרוך צריך לקשור תחילה? למה?
גמורה.
כדי לגמור? לא, כי למדנו את זה מתפילין. תפילין נקשרות, וזה ביד שמאל, מכאן למדנו שכל קשירה היא בשמאל. זה פרטים של הלכה, רק היה. יש על זה ספר שלם, נקרא איתריאד, יצא בנושא הזה, עם כל ההלכות של השמאליים. כן. מה יעשה אדם שיש לו שתי ידיים שמאליות? בעיה.
שתי רגליים ימניות. מה? שתי רגליים ימניות.
אז זה בעיה, נכון? אבל הרגליים יש לו גם ידיים שמאליות וגם רגליים ימניות, אז מה יהיה?
שבו ברגליים.
טוב, בקיצור, יאללה, תנו לי לדבר. קושרים את התפילין בצד שמאל. מכאן למדנו שכל קשירה היא בשמאל. אז תגידי, למה הקשירה של התפילין היא בשמאל? כי צריך שהחסד יגבר על הגבורה, על הדין, נכון? יד שמאל היא דין, יד ימין היא חסד. ולמה זה כך? בגלל שבהוויה בכללה, הקדוש ברוך הוא רוצה לשתף את מידת הרחמים כדי לגבור על הדין, נכון? מתה כלפי חסד.
שמאל זה דין?
כן, שמאל זה דין, זה קטן, שמאל. כן. לכן, הדין צריך להיות קטן יותר מן החסד. זאת אומרת שבגלל שיש יסוד של עולם, חסד ייבנה. זה קשור כאן למגמת הבריאה הכוללת, שכל הבריאה כולה היא על מנת להיטיב. אם כן, בזה שאתה קושר שרוך שמאלי תחילה, אתה קושר את המעשה הטריוויאלי והפרוזאי שלך לראשית ההוויה. ובזה גאלת את המעשה הזה מן התוהו. כי הרי זה ממש מזעזע. אנחנו כל יום קושרים את צרוכי הנעליים. אנחנו עושים את זה עשרות אלפי פעמים במהלך החיים. ואתה רוצה להגיד שאותו מעשה, שעשיתי אותו עשרות אלפי פעמים בחיי, אין לו משמעות? אין לו הישארות בנצח? הנה, באה ההלכה וגואלת אותו מן התוהו. עכשיו, אפילו קשירת צרוכי הנעליים שלי, זה קשור לגודל הזה. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא נדיבותו, שהוא מתעניין אפילו בצרוכים. כן. יש הלכות נוספות לגבי צרוכים. אדם שנגע בצרוכים, יכול ללמוד תורה או לא יכול ללמוד תורה? תלוי. הרב עובדיה אומר שכן, אם הצרוכים נקיים. אם הוא נגע בנעליים, הוא לא יכול. כן, מה אתה אומר?
זה בעצם כאילו ההלכה המציאה לה, אני אכניסה מקום שזה משהו שאין לו שום משמעות ומציאה לו הלכה.
מה זה ההלכה המציאה? הרצון האלוהי חפץ להתגלות בכל הפרטים. מה זה ההלכה?
נראה כאילו בראש בסדר של העולם זה כבר רק שהמציאו את העולם אז קבעו במציאות.
הרי מי שנותן את ההלכות הוא זה שברא את השרוכים של הנעליים גם. טוב, ועל זה כן, זהו, גמרנו את ת', אז נעבור ליוד. מה? לא, מדובר על לכלוך. לכלוך, כן. מה? זה הלכה למשה מסיני.
לא, שזה,
יש לך פה סידור ספרדי? סידור ספרדי, הנה, כל בוקר אנחנו אומרים קורבנות, נכון? אז טוב, פה הוא לא כתב את זה. יש סידורים שבתראה בעקדת יצחק כתוב, אולי פה זה כתוב, זה סידור של עדות המזרח, זה משהו אחר, זה גם לצורך זה יספיק, אולי לא, גם פה זה לא הובא. בקיצור, יש סידורים ספרדיים שבהם היה כתוב שכשאתה מגיע לפסוק ויעקוד את יצחק בנו, בעקדת יצחק שקוראים כל בוקר, יכוון אולי פה זה כן מופיע. אז מה? טוב, בקיצור, תעזוב, נו, חבל על הזמן. נתכוון לעקוד את כל המקטרגים והמסתימים. שהעקידה זה לקשור את הדין. יצחק אבינו הוא צדיק של מידת הדין. אברהם אבינו הוא צדיק של מידת החסד. לכן הוא עוקד את הדין. אסור לשחוט את הדין, כי יש צורך בדין בעולם. אבל הוא צריך להיות משועבד לחסד. המקור לזה זה בזוהר. כן. לשחוט את הדין? יצר הרע, אבל את הדין לשחוט, זה טוב מאוד. לשחוט היצר הרע זה דבר חשוב. מה זה לשחוט? זה להפריד את הראש מן הגוף. זאת אומרת, השורש של היצר הרע הוא טהור, ההופעה במציאות היא נמוכה. רצה הפרדה בין השורש להופעה, כך אומר רבי חיים וולוז'ין בספר רוח חיים על כל תאוות.
לשחוט זה להרוג,
לא, זה להשיב את הדבר לשורשו. מה זה להרוג? אתה לוקח את הנשמה, משיב אותה לשורשה.
אז אפשר לאכול את זה, ואז זה נהיה בריא.
אלו, מה אתה שוחט? כן.
אז אפשר...
כן.
למה לימוד משנה והלכות?
כי זה דבר פשוט. משהו מהמשנה והלכות זה דבר פשוט. למשל, יש לי כזה, משנה אותיות נשמה. אדם צריך ללמוד הרבה משנה. כי המשנה זה מיישר. זה הבסיס. כמו שהנשמה זה הפשטות הראשונה של האדם. כמו שהמגיד אמר למרן, הבית יוסף, אמר, הוא הכסף משנה, הוא השולחן ערוך, אמר לו, זה שזכית שהשולחן ערוך שאתה כותב יתקבל בכל ישראל, זה בגלל שאתה דבק בלימוד המשנה, שלא עזבת את לימוד המשנה. לעולם
הבא,
כן, זה מיישר, זה הבסיס. אדם צריך להיות ישר לפני שהוא מסובך. מה? צריך גם להבין, אבל ההתחברות הזאת, לדעת בעל פה את המשנה, או לדעת בעל פה, ללמוד משנה, זה מיישר את השכל. הפשטות, כן. זה כזה מסובך להבין מה זה פשטות. זה הרבה פשוט. מה?
זה הרת הנשמה שמיישר את השכל?
הרת הנשמה... כן, תגיד כך. פסקה י'. כשם שהאדם הבריא הוא חפץ חיים ואינו מחפש על זה טעמים והוכחות, אבל החולה במחלת הנפש שהוא קרוב לאבד את עצמו לדעת, הוא מוטל בספקות על תכלית החיים. כלומר, יש אנשים נורמליים לא שואלים את עצמם האם זה טוב לחיות או לא, הם חיים. יש אנשים חולי נפש שואלים את עצמם אם כדאי לחיות או לא. כן, בעל נפש בריאה הוא אוהב את התורה ומחקריה מלב הנפש, ודבר אחד מן התורה, אפילו בנדיקי סופרים, יקר לו מכל הון. ורק כשנחלה יסוד הנפשי, יגיע לומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה. האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה, מאבד הונה של תורה. מה אתה בריא? הכל אהוב עליך. מעשה בתלמיד אחד ששאל את הרב צבי יהודה קוק, האם ללכת לחתונה של חבר. אמר לו, זה מצווה. מצווה, אז צריך ללכת. שאל אותו, אבל אם זה ביטול תורה, צריך לשקול, אבל אם יש לך מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, אז תעשה. שאל, אבל אם אני נהנה מזה יותר מאשר מלימוד תורה, ענה הרב, מי שאינו נהנה מלימוד תורה הוא חולה נפש. זה אגב התחלה של הפתרון. אתה מבין איפה הבעיה? הבעיה היא בנפש, בחולי נפשי. איך אתה יכול לא לאהוב את כל התורה כולה, על כל חלקיה ודקדוקיה ופרטותיה? יש איזה בעיה פה, כן? סימן שיש איזה שהיא חולשה נפשית. דברי מוסר. מה דעתכם שנלמד פסקה י' א'? יאללה. מה? מה? מה הדברים פשוטים? מה? לא מה שכתוב ב-י' זה פשוט. כן.
מה הנפש בריאה, שיש לו בריאה בסוף תורה, זה הלימוד של התורה?
אדם בריא, ודאי שהוא רוצה לדעת רצון השם. זה מקור החיים שלך, זה למה אתה רוצה לדעת? כן.
אבל יש אנשים
לא לקבל זה דבר אחד, לא לרצות ללמוד זה דבר אחר. כלומר, אתה יכול ללמוד, צריך ללמוד כל דבר. כן? עכשיו, ודאי שלא כל דבר שאתה לומד, אתה צריך בסוף להסכים איתו. זה כמו שאתה לומד, הנה, יש פוסק שאמר כך, והפוסק השני אמר כך. אז זה ברור שאתה צריך להכריע ביניהם. אז בשביל שהכרעת לטובת האחד ודחית את דברי השני. זה ישיר אותך. הסברה הזו, זה שאפשר היה להסתכל ככה, גם זה יקר ונעים. כן, זה מה שאמרו, מדוע נפסקה הלכה כבית הלל ולא כבית שמאי? כי בית הלל היו מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. היום עם בית שמאי אומרים כך, ואנחנו אומרים כך, עכשיו נראה לכם למה אנחנו צודקים ולא אין. זה הייתה דרכם של בית הלל. מהו? צריך ללמוד, ודאי צריך ללמוד את הכל, הרי תלמיד חכם צריך ללמוד את הכל. כמובן יש סדר, באיזה סדר ללמוד. כן, אתה קודם כל ללמוד את זה, אחרי זה ללמוד את זה. זה כמו שתתחיל מבחינה פדגוגית, להגיד כל דבר זה מחלוקת, זה לא ככה בונים. כן, בא מישהו שואל, תגיד, האם מותר למסור שטחי ארץ ישראל לאויבינו כדי לעשות הסכם מזופת או לא? אז תגיד, יש שאומרים שכן, יש שאומרים שלא. כן? בסוף גם אם אתה תכריע שלא, שזה אסור, אתה החלשת פה משהו. לא ככה בונים. אתה לגלל כל זה אסור. האלה שאומרים שכן, טועים בגלל ש... בסדר?
גם זה גם
לא, יש תראה, אתה צריך לדעת ללמוד. אם אתה יודע ללמוד, אתה גם יכול גם להכריע. בשביל מה יש סברות בלימוד תורה? כדי שנוכל להכריע. כן? אתה מביא הוכחה, קושיה, תירוץ, בסדר, אתה מגיע למסקנה. כן? אין דבר יותר מזיק מהאמירה, הכל טוב, הכל בסדר, כולם קדושים, כולם תיאורים, זה בסדר, זה בסדר. איזה מין דבר? ככה לומדים? אבל אתה צריך לסוף להכריע. אבל אתה צריך עכשיו להכריע.
מה תורה ומה לא?
לא, מה תורה ומה לא, לא. אבל אתה צריך להכריע מה גובר, מה להלכה. מה אתה נוקט. פרשנות, אתה גם צריך ללמוד. דרכי הפרשנות של רש"י הם שונים מדרכי הפרשנות של הרמב"ן. נו, אתה צריך לדעת ממה להיבנות. ומהי הסברה הגוברת. ככל שאתה לומד יותר תורה, אתה יותר יודע את זה.
מה זה אומר שהסברה היא לא
גוברת? לא, זה לא שהיא פחות תורה. היא פחות קובעת. היא צעד חשוב, פחות קובע. איזה חיל? מסביר. בתוך העושר הגדול של כל התורה כולה, צריכה להיאמר גם סברה מסוימת, אף על פי שהיא בסוף נדחית. אבל היא חלק מן העושר הלימוד. היא צריכה להיאמר, כי גם כשאתה מכריע א' ולא ב', הא' הוא שונה אם הוא הוכרע מצד עצמו, או אם הוא הוכרע לעומת ב'. כלומר, מתוך הידיעה שהיה אפשר לומר ב', אני אומר א'. יכול גם שיצייב במקום אחר. ויכול להיות שלפעמים במצב מסוים נסמוך על ב', למרות שהוא נדחה. זה העיקרון שסומכים על דעת, על דעה שנדחתה בשעת הדחק. נכון? בשעת הדחק אנחנו סומכים על דעה שנדחתה.
זה... תגיד שזה לא קשור לסרט, שבעים פנים לתורה זה...
70 פנים לתורה ולא 71. כלומר, יש פנים דחויות. יש פנים בתורה שלא כהלכה. אבל יש 70 פנים.
70 פנים, יש מחלוק בתורה 70 פנים.
שתיהם זה אמת, אבל לא שתיהם הלכה. לא שתיהם קובע.
70 פנים לתורה.
אתה אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. נו, מה ההמשך של המשפט? והלכה כבית הלל. אם תאמר, מכיוון שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז אפשר לעשות גם כבית שמאי, אז זה עבירה. נכון? ברור. נכון? אל תיפגע. אל תנגד בית שמאי. טוב. י"א. לימוד התורה, בהלכה, בהגדה, בפלפול ובכל דבר תורה, מכניס את המאור שבחיי ישראלים בתוך נפשותינו. זאת אומרת, זה עושה אותנו יותר ישראליים. כמו שאני לומד יותר תורה, אני יותר יודע מה זה להיות יהודי. יהודי, זאת הכוונה. הוא מעיר בקרבה את הדעות הנאות והרגשות הטובות הכמוסות בקרבה מצד התכונה המיוחדת של ישראל, כשם שלימודים כוללים מעירים בקרבנו את הדעות והרגשות של האדם הכללי. זאת אומרת, אם אתה לומד, אני יודע, מתמטיקה, אתה לא נהיה יותר יהודי על ידי זה. אתה רק נהיה יותר אדם על ידי זה. אם אתה לומד תורה, אתה נהיה יותר יהודי על ידי זה, פשוט. אומנם התורה נותנת לנו חיים, לא רק חיים לאומיים פרטיים, כי הם גם חיים כלליים. כי התכונה האנושית היותר טובה תגיע לנו בצורה יותר מתוקנת כשתבוא לנו ארוחה במטבע ישראלי. וזה נמצא על ידי שקידת התורה. מה הוא אומר? הוא אומר פה את מה שהוא מסביר יותר בהרחבה במאמר המחשבות. יש מאמר המחשבות, מכיר? בעקבי הצום. יש מאמר, נקרא, המחשבות. אומר הרב, יש שלושה סוגי מחשבות בעולם. יש מחשבות ששייכות לכל בני האדם ושווה. לא משנה, יהודי, גוי, איש, אישה, עבד, בן חורין. המחשבות האלה שייכות לכולם. ויש מחשבות ששייכות רק לנו. מחשבות יהודיות, ישראליות, מיוחדות. ויש באמצע בין שני סוגי המחשבות האלה מחשבה מסוג שלישי. זה מחשבות שהן אומנם שייכות לכל האנושות כולה, אבל אנחנו מקבלים אותן דרך הפריזמה המיוחדת שלנו, בסגנון המיוחד לנו. כן, אותו רעיון הוא נכון, אבל אנחנו רוצים לשמוע את זה בשפה שלנו. יש דוגמה, למשל יש ספר אחד באמריקה, ספר מוסר מפורסם בשם חשבון הנפש. הספר הזה הוא תרגום של ספר שכתב איזה גוי באנגלית, אבל הרבנים אמרו שמה שהספר הזה הוא כזה טוב שהם החליטו לתרגם אותו לעברית, להוסיף לו פסוקים ומאמרי חז"ל ולהפיץ אותו בישיבות. למה תוסיף פסוקים ומאמרי חז"ל? כי אנחנו זקוקים לקלוט את המזון הזה דרך הצינורות שלנו, לדעת איך אצלנו אומרים את זה. לא שאנחנו אומרים אצלם הם לא אומרים, הם אומרים, אבל אנחנו רוצים לדעת איך אצלנו אומרים. כן? וזה, אם כן, מתעמק יותר אצלנו לפי הסגנון המיוחד לנו. כן? זהו.